והיה עם שמוע תשמע, ובאו אליך כל הברכות האלה והשיגוך. התורה מבטיחה כל מיני דברים. אם אנחנו נשמע בכל השם, התורה מבטיחה לנו כל מיני דברים. אבל חז"ל אמרו ששכר מצווה באי על מעלק, שהקדוש ברוך הוא לא משלם שכר מצוות בעולם הזה. יש שפרשו שמה פשט שכר מצווה באי על מעלק, שהעולם הזה לא מספיק גדול כדי, כל העולם הזה ביחד לא מספיק גדול כדי לשלם שכר מצווה אחת. ניקח את כל ההנאות של כל מיליארד בני אדם, כל הכספים וכל המאכלים והמלבושים וכל מה שיהיה של כל 6,000 שנה, זה לא מגיע הרי לשכר של מצווה הכי קטנה, שהרי יפה שעה אחת שקורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אז אם כן, כל העולם הזה לא מגיע לשכר מצווה אחת, אז מה פירוש מה שהתורה מבטיחה לנו? והיה אם שמוע תשמע. אז מסביר הרמב״ם שזה לא שכר המצוות, שכר המצוות זה בעולם הבא. זה שהשם מבטיח שאם אנחנו מצדנו שומעים בקול השם, אז הוא ייתן לנו את האפשרות לשמוע בקול השם, יסלק מאיתנו את הדאגות, יהיה לנו פרנסה ויש שלום ואויבים לא יוכלו לעמוד נגדנו והכל, כדי שנוכל לעסוק בתורה ובמצוות. וגם התוכחה זה להפך, שאם חס ושלום אנחנו לא שומעים בקול השם, אז הוא יעשה שבאמת מפריעים לנו לעבוד את השם. זה בקיצור נמרץ, המשנה מנסחת את זה, כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מאושר, וכל המבטל את התורה מאושר סופו לבטלה מעוני. זה כל המשמעות של הברכה והכללה, כך מסביר הרמב״ם. אמנם כל זה נכון על צדיקים, אבל על רשעים באמת השם משלם להם את השכר בעולם הזה. זה מה שכתוב בסוף פרשת ואתחנן, וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים הקל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. כלומר לאוהבים השם לא אומר שלם בזמן אפילו אלף דור. אנחנו היום חיים בזכות אברהם, יצחק ויעקב, אם היה השם משלם להם מיד כל שכרם לא היה לנו ממה לחיות. אנחנו חיים היום בזכות אברהם, יצחק ויעקב, אבל משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. לשונאי השם הוא משלם בעולם הזה את שכרם כדי להעביד אותם מן העולם הבא. לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. לשונאים הוא לא מאחר את תשלום השכר, משלם בפנים בעולם הזה כדי להעביד אותם מהעולם הבא. אז נשאלת השאלה, איפה הצדק כביכול? מילא על העבירות מגיע לרשע עונש, אבל על הקצת מצוות שעשה, למה לא יקבל עולם הבא כמו שהצדיק מקבל עולם הבא על המצוות שעשה? יקבל פחות מהצדיק, אבל קצת עולם הבא מגיע גם לרשע. אז התירוץ, אם אני פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, שם נותן לכל אחד את הרצון שלו, הצדיק שכל רצונו ברוכניות ודבקות בשם, אז משלם, מקבל את השכר בזה, שיבוא לעולם הבא ויזכה לשפע רוחניות, שפע דבקות בשם, הכרת השם עוד ועוד. והרשע שכל תאוותו עולם הזה, אז מקבל שכרו בעולם הזה. העולם הזה הוא קטן, מה אפשר לעשות? זה מה שהוא בחר, הוא בחר את הגשמיות, אז הוא מקבל שכרו בגשמיות. הקדוש ברוך הוא משלם, הוא נותן לך לבחור במה אתה, איזה שכר אתה רוצה לקבל. אתה מכתיב לו מה שהוא ישלם לך. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר שהשם מלך על כל הארץ, הוא קובע מה יהיה, הוא ממית והוא מחייב והוא גוזר, הכל תלוי בו. אבל הקדוש ברוך הוא שיבד כביכול את עצמו לכללים, הוא לא פועל במסגרת ריקה, הוא פועל במסגרת החוקים שהוא קבע, המשפטים שהוא קבע, והוא קבע שיש שכר ויש עונש ושהעולם מתנהל לפי מעשי בני אדם, לא סתם הוא מחליט, אלא נותן לך להחליט מה הוא יחליט. הוא מכתיב לך כביכול עם ברכת מלכויות בראש השנה, את זה שהוא מלך על כל הארץ, הוא לבד פוסק מה יהיה, הוא לבד מבצע מה שהוא פוסק, אבל ברכת זיכרונות היא שהוא פוסק לא בחלל הריק, הוא פוסק לפי המעשים שלך, אתה זוכר מעשי עולם ופוקד כל יצורי קדם, הכל תלוי לפני מעשי בני אדם, ככה כשבוך הוא בחר שיהיה, אז ככה זה הכל נזכר. מה זה זוכר חסדי אבות? השם זוכר כל דבר, זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם. אז מה זה כשאנחנו פולים שהשם יזכור את זה ויזכור את זה? זה שזה יהיה בבחינת זכר שהוא משפיע. הזכר הוא המשפיע, הנקבה היא מקבלת את ההשפעה. שאנחנו מבקשים שחסדי אבות יהיו דברים שמשפיעים, שזכות אבות יהיה דבר שמשפיע. זיכרון ירושלים קודשך, וזיכרון משיח בן דוד עבדך, שאלה יהיו הדברים המשפיעים, שעל פיהם הקדוש ברוך הוא ינהל את עולמו. זה הזיכרונות שאנחנו אומרים. ועל המדינות בו יאמר, השם קובע על המדינות בראש השנה, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לסובה, הכל השם קובע, כמו שאמרנו, אבל הכל לפי מעשה בני אדם, אתה מכתיב לו. ואנחנו אומרים, המזמור אומר, מה האנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, מה בן אדם, אבל אבלים, עין ואפס, בתוך היקום הנפלא, תראה שמך מעשה עצבותיך, ירא אף חכבים אשר קננת, בתוך היקום העצום, לאין סוף כמעט, כל כך הרבה מיליוני שנות אור, מיליארדי שנות אור כמדומני, אז מה זה בן אדם? 400, מה הוא כבר כאן? ואת חסרי מעט מאלוקים, חסר לו רק מעט מאלוקים, ככה זה, חסר לבן אדם מעט מאלוקים, הקדוש ברוך הוא אין סוף ואני אולי 400, הקדוש ברוך הוא חי לעד וקם לנצח ואני 2120 שנה, הקדוש ברוך הוא כל יכול, יודע הכל, ואני לא יכול כמעט כלום, לא יודע כמעט כלום, אז מה זה ואת חסרי מעט מאלוקים? אבל הוא נתן לי את השליטה, הקדוש ברוך הוא קובע, אבל אני מכתיב לו מה לקבוע, המעשים שלי מכתיבים לו, תמשילי ובמעשה ידיך, כל שאתה תחת רגליו, כל הבריאה מתנהלת לפי האדם, לפי מה שהוא עושה, איזו לחרב ואיזו לשלום, אתה קובע איזו לחרב ואיזו לשלום, איך, על ידי המעשים שלך אתה קובע, הכל בעל משפט, אין שום דבר הולך לבוד, מעשי איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעלי איש, כך אנחנו אומרים בנוסח הברכה, מה זה כל הדברים האלה? כמדומני הפשט הוא כך, מעשי איש, כל המעשים שבן אדם עשה, ופקודתו, מלשון כי ייפקד מושבך, מה שהוא נמנע מלעשות, אם הוא נמנע מלעשות מצווה, אז יש עוד חשבון, אם נמנע מלעשות עבירה, אז יש עוד שכר, הכל נכנס לחשבון, ועלילות מצעדי גבר, לא רק עצם המצווה, אלא גם ההליכה למצווה, גם את זה יש חשבון, הלך למצווה או הלך להפך, לא רק ההליכה, אלא מחשבות אדם ותחבולותיו, אם חשב לעשות מצווה או התאמץ לעשות את ההפך, ועוד יותר אפילו יצרי מעלי איש, אפילו דברים שעוד לא הגיעו לכלל מחשבה אפילו, אבל הם כוחות בנפש, יוצרים בנפש, גם זה הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון. הגמרא אומרת שכששמואל הולך למשוח את דוד, הוא רואה קודם את בני ישי, אז הוא רואה את אליאב, אז הוא אומר, אך נגד השם משיחו. אז השם אומר לו, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו כי מאסתיו. שבאמת אליאב היה ראוי בהתחלה להיות מלך, אבל מאסתי אותו, אז לכן אל תמשך אותו. למה מאסתי אותו? הוא אומר, אתה אומר, בני שהוא כעס. איפה הוא כעס? כתוב, ויחר אף אליאב בדוד, ויאמר, על מי נטשת מעט הצון הנה במדבר, מתי זה כתוב? זה כתוב במלחמה עם גוליאת, זה היה אחרי ששמואל משך את דוד, אז מה זה שייך הנה? כאן הרי מדובר לפני זה, אבל הקדוש ברוך הוא כבר מבחין אצל אליאב שיש לו כבר את הנטייה לכעוס. הוא עוד לא כעס, הוא עוד לא עשה את העבירה לכעוס, אבל יש לו כבר את היצר לכעוס. אז זה יצרם על איש, עוד לפני שזה בא לכלל ביצוע, יש לו כבר יצר לכעוס, זה כבר פוסל אותו למלכות. אם לא היצר הקטן הזה, היינו מתפללים היום על מלכות בית אליאב, לא על מלכות בית דוד, על משיח בן אליאב. אולי בכלל לא היה נחרב בית המקדש אם אליאב היה מולך, אבל היצר האחד הזה קלקל, ואין מלכות בית אליאב, יש מלכות בית דוד שהגענו שתבוא במהרה בימינו. אחר כך אנחנו מזכירים בברכה וגם את נוח באהבה זכרת ותפקדהו בפקודת ישועיו רחמים באביאך את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מלם. זאת אומרת שמעשי בני אדם הגיעו עד כדי כך שכיכול הקדוש ברוך הוא מוכרח להחריב את כל העולם בגללם. אתה רואה מה עושים מעשי בני אדם, השם ברא עולם כל כך יפה ומחריב אותו בגלל מעשי בני אדם. ומצד שני, אבל באותו דור נורא היה אדם אחד שבכוחו הוא הציל את העולם מלרדת שחת, בצדקתו הוא, בצדקת משפחתו, אז העולם ניצל מלרדת שחת. זה אדם אחד, המעשים של אדם אחד קיימו את העולם. איך נוח מציל את העולם? קודם הוא היה צדיק כל הזמן, אבל אחרי שהעולם כבר נידון למוות, הרי על מה נחתם גזר דינם? על הגזל. מה זה גזל? שאדם לוקח מה שלא מגיע לו. אז מה הניגוד לגזל? הניגוד לגזל הוא חסד שאדם נותן. הניגוד ללקיחה זה המתינה. אז נוח מציל את העולם בחסד, יושב שנה שלמה בתיבה ועושה חסד עם הברואים. מי שחושב שזה היה מסע שעשועים בתיבה, שיעשה חשבון, זה מלון עם אלפי אורחים ושמונה מלצרים בסך הכל לשרת את כל האורחים. והאורחים, אלו אוכלים בשרים, אלו אוכלים חלבים, אלו אוכלים פר, בכל שעות היממה, לפני תיקון חצות ואחרי תיקון חצות ולפני עלות השחר ואחרי עלות השחר. חז"ל אומרים שנוח ובניו כל השנה לא ראו שינה ביניהם. אי אפשר לחיות שלושה ימים בלי שינה כלשהי, אז אולי נמנמו, אבל שינה ממש לא היה, אפילו לא בשבת. שנה שלמה עובדים יומם ולילה להכיל את כל הברואים האלה, כל אחד את המזון המיוחד לו. בחסד הזה נוח בורא את העולם מחדש. נוח, רואים כוחו שאדם אחד. אחר כך הוא מקריב כמה קורבנות להשם, לא כל כך הרבה, רק מהמינים התאורים, שבעה שבעה מכל מין, אז שני מיני עופות ועוד שלושה מיני בהמות, לא כל כך הרבה קורבנות, והשם נשבע שלא יהיה יותר מבול לעולם. מי מות נוח עד היום, הרי אלפי פעמים הייתה קשת, וכל קשת תירושה שהיה ראוי להיות מבול. ומה מונע את המבול? הברית של השם עם נוח, כמה קורבנות האלה שנוח יקריב. אז רואים מה כוחו של צדיק אחד, אלפי פעמים שהיה צריך להיות מבול. אחר כך אנחנו מזכירים שגם עם ישראל היה במצרים, 60 ריבו היו משובדים במצרים ולא היו במצב רוחני טוב. חלק מהם היו קרובים להתאמה בתומת מצרים במלטת שערי תומה. ומה מוציא אותם משם? שלושה צדיקים, זכות שלושת אבות, אברהם, יצחק ויעקב, ואחר כך שלושה צדיקים, משה, אהרון ומרים. אבל קודם כל בזכות שלושת אבות, השם זוכר את בריתו עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, אז כל 600 אלף נפש ניצולים בזכות שלושת האבות האלה, יותר מ-600 אלף, עם נשים וטף והכל, ניצולים בזכות שלושת האבות, ולא רק ממצרים ניצולים, אלא מזכירים שגם הגולה עתידה במהרה בימינו תהיה כך. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. אז אותם שלושה גיבורי עולם, שלושה ענקי עולם, גם לכל הדורות מצילים את עם ישראל. אז רואים כאן מה כוח האדם, מה כוח פעולות של בן אדם. אתה גם יכול, אתה לא כמו אברהם, אתה לא כמו יצחק, אבל משהו גם אתה יכול לתרום לקיום העולם, או חס ושלום להיות כמו דור המבול שמביא חורבן העולם. מבול ממש כבר לא ידע, השם נשבע לנוח, אבל צרות יש בעולם, אז אתה תורם או לבניינו של העולם או לחורבנו חלילה. זה מה שהתוכן של ברכת הזיכרונות, שאומנם הקדוש ברוך הוא עושה, אבל הוא עושה על פי בני אדם. מוריב רבי הרב דסלר הסביר מה הפשט שאנחנו מתפללים שתעמוד לנו זכות אבות. אם יביאו בן אדם אל השופט, הוא נאשם בגניבה, שופט שואל אותו, מה יש לך לומר להגנתך? ומה אבא שלי היה איש ישר. אז מה השופט אמר? זה מחמיר את העונש שלך. אומר לי, אם אבא שלך היה גנב, אז לא ראית אף פעם דרך יותר טובה, אז ניחה, אפשר להתחשב בך. אבל אם אבא שלך היה איש ישר, חינך אותך להיות נשר, לא גנב, אז מה אתה נהיה גנב? זה טענה לך, זה מחמיר את העונש שלך. אז מה פעם שאנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא עם זכות אבות, אבותינו היו ישרים? באמת שמעתי מהרב לגבי מחלוקת הפוסקים, איך לומר בסוף ברכת זיכרונות. אנחנו אומרים, כי זוכר כל נשכחות אתה ומעולם ואין שכחה לפני חצי כבודיך, ועקדת יצחק לזרוע היום תזכור. אז יש שאמרו לא לומר לזרוע היום תזכור, כי גם עשיו הוא זרע יצחק. זה מחלוקת הפוסקים אם עשיו כלול בזרע יצחק או לא, אבל אלה שאמרו שעשיו כלול בזרע יצחק, אנחנו לא רוצים להתפלל בעד עשיו, אנחנו צריכים להתפלל בעד יעקב, לא בעד עשיו. אז אמרו לומר ועקדת יצחק זרעו של יעקב היום תזכור, והרב אמר שלא, אנחנו יכולים להתפלל שהשם יזכור לשניהם, יזכור ליעקב שהוא ממשיך בדרך של אברהם ויצחק, יזכור לעשיו שלמרות שהיו לו הורים כאלו, הוא לא המשיך בדרך של אברהם ויצחק. אז אותה זכירה של ישראל היא לטובה, היא עשיו לפורענות. אמנם אלה שאומרים בעקדת יצחק זרעו היום ברחמים תזכור, אז כבר אולי לא שייך הפירוש של הרב, אז אולי כבר צריך ללמוד זרעו של יעקב היום ברחמים תזכור. אבל אותה זכירה שיכולה להיות לאחד לתועלת, יכולה להיות לשני לפורענות. אז כשאנחנו מזכירים זכות אבות, אז הסביר הרב דסלר שהכוונה שאנחנו מזכירים שיש לנו משהו מהזכות של האבות, נשאר לנו עוד משהו, משהו מאהבת החסד של אברהם, משהו מאהבת התורה של יעקב, משהו מהמסירות נפש על קידוש השם של יצחק אבינו. אז זה הכוונה של זכות אבות, שיש בנו משהו במידה קטנה ומוקטנת, אבל משהו מהזכות של האבות יש בנו. זה יכול ללמד עלינו זכות, כמובן, בתנאי שאנחנו משתדלים ללכת בזאת, בדרך הזאת, משתדלים ללכת בדרך של חסד לאברהם, בפרט בימי הדין, כדאי לעורר בנו את מידת החסד, לא לחפש לעשות חסד מחוץ לישיבה אולי, אבל גם בתוך הישיבה אפשר לעשות חסד. אחר כך, בין הזמן אם אפשר לעשות חוץ לישיבה, אבל במשך הזמן לעשות חסד בתוך הישיבה. הרי אנחנו רוצים את מידת החסד ומידת הרחמים, אז להשתמש במידות האלה, מידותיו שהקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. חז"ל אמרו שכל העמי הקדוש ברוך הוא ותרנו יוותרו חייו, כלומר חייו יהיו מיותרים. הקדוש ברוך הוא לא מוותר, השם עושה הכל במשפט. הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אין ויתור. בכל זאת אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא שיוותר לנו, איך ייתכן? מפני שאם אנחנו בעצמנו ותרנים, אז זה גופו המשפט. המשפט הוא שהשם מתנהג מידה כנגד מידה. אם אתה יודע לוותר, אז הקדוש ברוך הוא יוותר גם לך, זה יהיה המשפט. מי שבעצמו לא ותרן, אז גורם לעצמו להיות, שהשם יתנהג איתו במידת הדין. אבל מי שבעצמו ותרן, מוכל לאחרים. יש הרי נוהגים כל לילה לומר שמוכלים לכל אחד. כדי, אז זה סיבה שהקדוש ברוך הוא ימחל גם לו, כי הקדוש ברוך הוא מתנהג מידה כנגד מידה. חז"ל אמרו, לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא מחצה זכאי ומחצה חייב, וכל העולם כולו כאילו הוא מחצה זכאי ומחצה חייב. עשה מצווה אחת, אז הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. וחס ושם להפך, אז להפך. מה הפשט? יש בעולם מיליארדי בני אדם, וכל אחד עושה מעשים בלי סוף. ניקח אפילו רק את עם ישראל, יש לו תרי"ג מצוות, עושה כל הזמן מצוות, או חס ושלום להפך, פה לומדים תורה ופה מתפללים, אבל גם מתפללים לפעמים קצת פחות בכוונה, ולפעמים גם מפטפטים במקום ללמוד ועוד כל מיני דברים. אז יש מיליארדי מעשים. מה ההסתברות מבחינה חשבונית שיהיה מחצה על מחצה, חצי זכאי וחצי חייב? במספר כל כך עצום הרי ההסתברות שואפת לאפס. אם הייתי צריך להמר על ההסתברות הזאת, כמעט אפס. אז איך אני אראה כאילו כל העולם מחצה זכאי ומחצה חייב? התירוץ הוא שזה תמיד כך, תמיד מחצה זכאי ומחצה חייב. זאת אומרת, תמיד העולם או בעלייה או בירידה, אין מצב עומד. הפסוק אומר, אור החיים למעלה למשכיל, למעלה, למען סור משאול מטה. זאת אומרת, או שעולים למעלה או שלהפך. אז תמיד החזית זזה או קדימה או אחורה, אבל תמיד יש חזית, מצד אחד עלייה, מצד שני ירידה. אז תמיד אתה מכריע את הכף של המאזניים או כלפי כיוון עלייה או כלפי כיוון ירידה בכל פעולה או פעולה שאתה עושה. או שהחזית זזה קדימה או שהחזית נסוגה, אבל החזית נשארת תמיד. מורי רבי הרב דסטר הסביר גם כן שהבחירה של באדם היא לא על כל הדברים. למשל, מי שנולד בין הקוזקים, אז אין לו בחירה אם לעיין גם ברמב"ן וגם ברשב"א או רק ברשב"א. הבחירה שלו אם רק ישדוד או גם ירצח יחד עם השוד. אם יעמוד בניסיון ולא ירצח, אולי במשך הזמן יעלה מעלה מעלה ויגיע עד לשמירת תורה ומצוות וללמוד רמב"ן ורשב"א. ולהפך, הגרא לא היה לו בחירה חס ושלום להיות מחלל שבת פרסיה. הבחירה שלו הייתה אם ילמד 22 שעות במעט לעת או קצת פחות. אם חלילה היה נכשל, אז היה יכול להידרדר חלילה עד להיות מחלל שבת פרסיה גם כן. אבל כל אחד יש לו קו חזית משלו, שם הוא מחצה על מחצה, שם הבחירה שלו להתקדם או לעסוק. אז גם העולם כולו יש לו קו חזית משלו, או שמתקדם או שנסוג. אדם צריך לדעת שהוא אחראי על כל מה שקורה. אם בשנה שעברה היו תאונות, היו פיגועים, אז מי יודע אם לא אני אחראי למה שקרה בשנה שעברה. כך וכך בני אדם מתו לפני הזמן, כך וכך נהיו עניים, קשיים כלכליים ושאר צרות. כל אחד צריך לחשוב שאולי יש לי חלק במה שקרה. אמנם הוא צריך גם לחשוב להפך, אולי זכיתי ויש לי חלק בדברים טובים שקרו. אז להשתדל לשנה הבאה שיהיה לנו חלק בדברים טובים שיקרו. אם היינו רואים חלילה מכונית באה לדרוס ילד, אז אם אפשר להוציא אותו משם בלי להסתכן, צריך להוציא אותו, אבל לסכנות גדולות אסור להיכנס בשביל להציל בן אדם. אז מה אפשר לעשות? לפחות לצעוק שהמכונית תעצור, או הילד יברח או המכונית תעצור. עכשיו הזמן לצעוק. אם אני רוצה למנוע תאונות לשנה הבאה, רוצה למנוע פיגועים ושאר דברים, עכשיו הזמן לצעוק. אחרי עשרת ימי תשובה, אז גם אפשר, אבל יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין, בין לך גזר דין, אמרו חז"ל, אבל יותר קשה. עכשיו יותר קל, לפני יום הדין, לפני שנכתב ונחתם בשמיים על חלילה, על פיגועים ודברים אחרים, עכשיו הזמן לצעוק, למנוע תאונות דרכים, למנוע את הפיגועים. לא דורשים לך יותר רק לצעוק להשם בכל הלב שאתה רוצה להיות נאמן להשם, אתה רוצה שעם ישראל יהיה נאמן להשם, לקיים את התורה מאלף ועתיו עד כמה שביכולתי. הרמב"ם אומר שבבידוי צריך לומר שמתחרטה על אהבה וקבלה על העתיד, ויעיד עליו יודע התעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. כמדומני בבידוי שלנו ביום הכיפורים זה לא מופיע, שאנחנו מעידים עלינו יודע תעלומות שלא נחזור אחרת. אנחנו אומרים, יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי שלא יחטא עוד, אבל לא אומרים שאני מעיד עליי את השם שלא יחטא עוד. אני חושב שאותם, כי אנחנו יודעים שמי יודע אם בשנה הבאה, השנה ביטלתי תורה, מי אמר ששנה הבאה לא אבטל תורה, אני מקווה ששנה הבאה יהיה קצת יותר טוב מהשנה, אבטל קצת פחות תורה, אעשה קצת יותר חסד, קצת יותר אהבת הבריות, קצת יותר הקפדה בהלכות שבת ושאר הדברים, אבל להעיד עליי יודע תלמוד שלא יקשב, אני אעשה צחוק מעצמי, אם אני אעיד עליי יודע תלמוד, אני אעשה לעשות צחוק מהקדוש ברוך הוא. אז לכן אנחנו לא אומרים את זה שאנחנו מעידים על הנהדה התעלמות, אבל לפחות להשתדל ששנה הבאה תהיה קצת יותר טובה, לא נהיה מיד כמו אברהם יצחק ויעקב, כמו שאמרנו, קו החזית מתקדם קצת, לא נהיים תכף, גם לא כמו הגאון מווילנה. אני גם לא חושב שמישהו אצלנו צריך לקבל עצמו ללמוד 22 שעות מעת לעת. זה יביא לסוף שהוא ישן גם בסתרים. אם לא ישן בלילות, ישן בסתרים. זה לא בשבילנו הנהגות של הגר"א. אבל להתחזק קצת בשמירת תורה, בקיום מצוות, בלימוד תורה, באהבת ישראל, בשמירת שבת, בכל הדברים, זה בעזרת השם יביא שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו ואת כל בית ישראל לחיים טובים ולשלום, לשנה טובה ומתוקה, וישלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן סלם.